פרשת ויקרא, אנחנו כמובן ננסה לחבר את הדברים גם למצב שבו אנחנו נמצאים. אני מקווה שאנחנו לא כל שבת עכשיו נחבר את זה במשך כמה חודשים למצב שבו אנחנו נמצאים, אלא שבאמת יצא מאיתנו מהר הסיפור הזה. נפתח בכמה שאלות וכרגיל נענה מהלך אחד, ושבעזרת השם יענה כל השאלות שנשאל. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל. סתם ראיתי פירוש יפה, בלי קשר לשיעור, או עם קשר לשיעור, אבל ויקרא אל משה, בדרך כלל אין פתיחה כזאת בתורה. כתוב וידבר השם, כתוב מי מדבר. פה גם כתוב המילה ויקרא, וגם לא כתוב מי קורא. אלא יש מציאות שלא צריך להגיד מי קורא, אתה רואה מי קורא. הקדוש ברוך הוא מתגלה במלוא עוזו והוא קורא, אז לא צריך להגיד מי קורא. אנחנו צריכים להגיד מי כשאנחנו לא רואים, לא מבינים. אבל יש מציאויות שאתה רואה את זה. יש לפעמים תקופות בחיים שאין שאלות מאיפה זה בא. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה פה דברים. אז זה ויקרא אל משה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. בדרך כלל, מה זה, ואמרת אליהם אדם, איפה מצאנו עוד בתורה, אדם כי יניח תפילין, אדם כי זה, לא מצאנו דבר כזה בתורה, מה זה אדם? אומר לך, רשי, אדם למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. מה עכשיו נכנס פה העניין הזה של הגזל? למה שנקריב מן הגזל? מה רוצים מאיתנו? מאיפה זה בא הדבר הזה? אני חוזר לשאלה ששאלנו קודם, ששואל אותה בעצם אחי ראובן, למה מדגיש הקדוש ברוך הוא שאדם יקריב? הרי לא מצאנו במצוות אחרות שכתוב, אדם כי יניח תפילין, אדם כי ישמור שבת, אדם כי ישמור פסח, לא מצאנו דבר כזה. ברור שמדובר באדם. אז למה אתה צריך להגיד אדם, בעניין הקורבן דווקא? דווקא בעניין הקורבנות, אנחנו מוצאים את הביטוי אדם. שאלה שלישית, כתוב, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. אומר לך הרמב"ן ואחרים, שמה זה בא התורה ללמד? שדווקא מבהמה של בקר וצאן, אבל לא מן החיה. חיה אל תביא.
אפשר כתוב, אז מן הבקר ומן
הצור. מצוין. למה לא להביא חיה? למה לא להביא חיה? מה העניין? מצאנו בזה פירוש אחד של הדר זקני מבעלי התוספות, שהוא כותב שאנחנו מוצאים כאן את הדוותנותו של הקדוש ברוך הוא. מה מצוי אצל האדם? אצל האדם מצויות חיות או מצויים בהמות? בהמות לא מצוי חיה, הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח אותנו שלא נצטרך לצאת לשדה ולהתחיל לצוד כל מיני חיות, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה להביא דווקא בהמה מן הבקר ומן הצאן. אפשר להבין את הדברים כפשוטם. אני רגע רוצה לראות, הרב קשתיאל בספר סימן לבנים נותן עומק, הוא לא מלביש את זה בדברי הדר זקנים, אלא הוא נותן פה פירוש, אבל אני חושב שבדוחק אפשר, זה לא הפשט באדר זקנים, אבל אפשר להכניס לזה טיפה בדוחק. הוא אומר ככה, ספר ויקרא, מקור מספר 5, פותח בציווי להקריב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אי אפשר להתקרב אל הקודש בלי להקריב. מה זאת אומרת? כשאתה רוצה להתקרב להשם, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להקריב ממך דברים. אדם צריך להקריב מהחיים הפרטיים שלו, מהרצונות הפרטיים שלו, להקריב לריבונו של עולם דברים. ככה זה גם בין חברות, בין שני בני אדם. חברים תמיד אחד מקריב למען השני. ככה זה גם בין איש לאשתו. הרבה פעמים אתה שומע רווקים, שמה הפחד שלהם להתחתן, ממה נובע הפחד להתחתן? היא תסגור אותי. היא תקלע אותי בתוך הבית. החיים שלי הפכו להיות כבולים. אני לא אהיה חופשי ומאושר. אולי אתה באמת תהיה פחות חופשי, מי אמר לך שלא תהיה מאושר? למה אתה קבעת שהמאושר זה רק למלא את הרצונות שלך, נכון? חיי זוגיות זה חיים שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. חייבים לוותר כדי להתקדם בחיים, אתה חייב לוותר. כך זה בזוגיות, כך זה בין חברות, וכך זה גם בעבודת השם. כשאתה רוצה להיות עובד השם, אתה צריך לדעת שיש דברים שאתה צריך לוותר עליהם. תראו איך הוא כותב את הדברים. כך גם אדם שרוצה להתקרב לחברו, חייב להקריב במקצת את האגו שלו בכדי להקשיב ולהתחשב. המבקש לקנות ערך רוחני ולהטמיעו בפנימיותו, חייב להקריב משהו מרגליו ויצריו. וכשם שישנה התקרבות אישית, כך ישנה גם התקרבות ציבורית. קורבן ציבור הניתן על ידי העם כולו. רוצים ממשלת אחדות, אין מה לעשות. כל אחד צריך לוותר על משהו. כך ישנה גם, וכו', עכשיו תראו מה הוא כותב. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. הבהמות המוקרבות הן בהמות המשק. אלו שהאדם מורגל בהן. זה דומה למה שאמר הדר זקנים. גם הדעת זקנים אומר את אותו דבר. שניהם היו מבעלי התוספות, גם הדר זקנים וגם דעת זקנים. הוא אמר את אותה נקודה. הוא אמר שאלו הבהמות שמצויות אצל האדם. אנחנו עכשיו לוקחים את הדברים בטיפה עומק יותר. זה לא הבהמות בצד הטכני שמצוי ליד הבית, צאן ובקר, שזה ודאי פשט הדברים, פשט הכוונה של הדעת זקנים ושל הדר זקנים. אבל אם אנחנו, אלה תכונות שאדם צריך לוותר להם, שאדם יותר רגיל בהם, דברים שאדם רגיל בהם בפן האישי, בפן היצרי שלו, שהוא יותר רגיל בהם, הוא יותר קרוב אליהם, ובגלל זה הוא יותר צריך לוותר עליהם. אז תראו איך הוא כותב, הבהמות המוקרבות הן בהמות המשק, אלו שאדם מורגל בהן. ההקרבה פונה איפה? אל התכונות המצויות בתוכנו, המורגלות בחיינו. יש דברים שבהם אנחנו מורגלים, שכדי להתקרב אל השם, אנחנו נצטרך לוותר עליהם. אם כן, נשאלת השאלה, מה בא לבטא הבהמה, ומה בא לבטא הצון, ומה בא לבטא הבקר? מה מסתתר מאחורי שלושת הדברים האלה שהתורה באה ואומרת, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, שעליהם אנחנו נצטרך לוותר. לפני שאנחנו בכלל באים לנתח את הנקודה הזאת, מה מסתתר מאחורי המילה בהמה, הבקר והצון, קודם כל אנחנו צריכים לדעת על העניין הזה, שמתוך מה צריך לבוא הקורבן, מתוך איזה תחושה פנימית. המעמד של הקורבנות קודם כל הוא מעמד שכמו שאומר אבסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת, בלי הקורבנות לא היה קיום לעולם. זה גם שאלה שאנחנו צריכים לשאול. מה, 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 למה בלי קורבנות? אנחנו רואים שהעולם מתקיים יפה מאוד עכשיו, אולי עכשיו ספציפית לא. אבל בסך הכל, בכל השנים העולם מתקיים יפה מאוד. אז מה זה? באמת, אברהם אבינו בא בדו שיח עם ריבונו של עולם. הוא שאל, אברהם שאל את ריבונו של עולם, אומרת הגמרא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, עוד יהייני במאיר השנה. אמר לקחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וכולי. בוא תקריב. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית מקדש קיים, מה תיעלם? מה יעשו הקינדרלח שלך כשאין בית מקדש, כשהם לא מביאים קורבנות? איך העולם מתקיים? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שקורין בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי. אתם יודעים, בסידור, לפני הודו, יש עוד כמה קטעים שאנחנו אמורים לומר. אני לא מוכיח אתכם, אני מוכיח את עצמי. לא מוכיח פה אף אחד, רק את עצמי. יש כמה קטעים שאנחנו צריכים לומר שם שזה נקרא קורבנות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאת הקטע הזה של התפילה אני נתתי רק לספרדים? זה גם לאשכנזים הסיפור הזה של הקורבנות. הקורבנות זה מחליף, האמירה הזאת של הקורבנות, אדם יגיד, מעלה אני עליו כאילו הקריב קורבן. אז קודם כל אולי באמת להתחזק, אנחנו יודעים שהקורבנות זה עליהם בקיום העולם, אז באמת להתחזק בעניין הזה של אמירת הקורבנות. אבל לפחות אנחנו מצאנו איפה הקיום העולם יכול להימשך גם כשלא, גם כשאנחנו אין בית מקדש ואנחנו לא מקריבים קורבנות. אבל קודם כל להתבונן, כמה משמעות יש לקורבן? איזה משמעות יש לקורבנות? הקורבנות הם מקיימים שם, לא נתקיימו שמיים וארץ. עכשיו מתוך מה בא הקורבן? אנחנו מוצאים בנביאים. הנביא ישעיה אומר לנו, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם אמורה. למה לרוב סבחכם, יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם? רמוס, חצריי, מה שנאמר ביידיש, מויכל טויבס. לא רוצה את הקורבנות שלכם. למה? אומר לך הרד"ק, כי איך הם הביאו את הקורבנות? כשאתה מביא את הקורבנות, למה אני אמרתי לך להביא סתם כאקט דתי, טכני, להביא פרה ולשחוט אותה? להביא פר ולשחוט אותו? לא בשביל זה אמרתי לך להביא קורבנות. כשאתה מביא קורבן, אני אומר לך, תביא את עצמך. תביא את עצמך כמו שהחינוך, כמו שהרמב"ן אומרים, שכשאתה רואה שהקורבן עולה על המוקד, אתה תדמיין כאילו אתה נמצא שם. אתה צריך להביא את עצמך. הדברים כתובים בספר מיכה בצורה יותר חריפה. במה אקדם, השם יקף לאלוקי מרום וכולי, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן וכולי. אומר הנביא, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. אני רוצה את הלב שלך, אני רוצה שתהיה אדם טוב יותר, אדם מוסרי יותר, אדם שיותר אכפת לו מהזולת. קודם כל תעבוד על הלב. הקורבן זה כלי עזר להוציא את זה אל הפועל, וכשהקורבן הופך להיות פולחן דתי, נטול נשמה, בלי שום תוכן, אומר ריבונו של עולם, אני לא רוצה את הדבר הזה. ואנחנו היום ננסה להתבונן ולראות איזה תוכן אנחנו צריכים ליצוק בקורבנות, ומה אנחנו צריכים לתת לריבונו של עולם כדי להתקרב אליו. אנחנו רק נביא, יש קורבן אחד שכתוב שמה אצלו נפש. כתוב ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. בכל הקורבנות לא כתוב ונפש. שואלת הגמרא, אמר רבי יצחק, מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בנפש? אמר הקדוש ברוך הוא, מי דרכו להביא מנחה? אני. מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפניי. אתה לוקח איזה טייקון אחד, איזה גביר, מה זה בשבילו ללכת פה לחווה של נאטי ולקנות איזה חתיכת כבש? לא יודע כמה עולה, 1,500 עלה, 2,000, לא יודע כמה עולה. מה זה, אולי היום בשבילו זה סיפור. אבל לפני כמה זמן, לא היה סיפור לקנות כבש קטן. אבל כך אני, שמה יש לו לעני, בקושי פת לחם יש לו, הוא לוקח חצי, נותן להשם, וחצי לוקח אליו. ריבונו שלם אומר, אתם חושבים שאני רוצה את הפרים שלכם? אני רוצה את הלב, נכון, מנחה זה הקורבן הכי זול, הכי פשוט, אבל עם איזה לב הוא מגיע? הוא מגיע עם הרבה לב, הוא מגיע עם הרבה רצון פנימי, וזה מה שריבונו של עולם רוצה. עכשיו בואו ניכנס ונראה מה אנחנו צריכים לבוא לקורבן. אומר הספורנו, אדם כי יקריב מכם, כי יקריב מעצמכם בבידוי דברים והכנעה. קודם כל, דבר ראשון, כשאנחנו רוצים לעבוד את הבורא, אנחנו צריכים לבוא מתוך נקודה של הכנעה. בלי הכנעה, אי אפשר לעבוד את השם. אומר לך הרשע הירש, מתחיל לענות לנו על השאלות ששאלנו, תדע לך שיש בהמות, הבהמות מה התכונה שלהם? הבהמות הן יותר כנועות ממי? מהחיות. חיות זה חיה שבורחת, שקופצת, שמזנקת, רצה לכאן, רצה לשם, בהמה, צון, פר, כל הדברים האלה הם כנועים, הם בהמות כנועות. הם בהמות כנועות. כשאתה מביא, אתה קודם כל צריך לדעת, תסתכל עכשיו על הבהמה שאתה מביא. אתה צריך להיות כנוע להשם. זה הדבר הראשון. תבטא את הקנייה שלך בעולם. בואו ניכנס טיפה יותר לעומק. אני רגע קופץ לפרשת בראשית. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. אומר לך רבי יוסף בכור שור גמור מבעלי התוספות. מה? הוא מביא פה מסע ומתן שהיה בין האישה לבין הנחש. אומרת האישה לנחש, תדע לך שריבונו של עולם ברא את העולם, הכל עשה לטובתנו. הכל עשה לטובתנו מאלף ועטף. גם מה שאמר לנו, אל תאכלו מעץ הדעת, טוב ורע, גם את זה מה? גם את זה עשה לטובתנו ולמעננו. אומר לה הנחש, לא נכון. מה את חושבת? שלא היה לו אינטרס אישי? בתוך הסיפור הזה של עץ הדעת טוב ורע, הנחש היה לו אינטרס אישי. מה אינטרס אישי? אומר הנחש, ריבונו של עולם לא רצה שתהיו כמה, שתבואו לכלל מלאכים. הוא רצה לשמור על הכיסא. הוא לא רצה שיהיו עוד חבר'ה שיתקרבו אליו. אל תחשבי שהכל לטובתו, שהכל לטובתכם. יש דברים שהוא עשה גם לטובתו. מה אנחנו מגלים? תשימו לב, המרידה הראשונה, החוסר קנייה הראשונה בעולם, של מי היא הייתה? החוסר קנייה הראשונה בעולם הייתה של הנחש. ולכן אומר לכם פה, תסתכלו בחזקוני, למה אסור להביא קורבן מן החיה? כי החיה, הנחש, זה היה הראשון, הראשון, תסתכלו במקור 15, קורבן להשם, כלל, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, פרט. תקריבו את קורבנכם, חזר וכלל, אין בכלל אלא מה שבפרט. להוציא חיה, דאינה נקרבת, לפי שלא הייתה בכלל ברכה במעשה בראשית. למה? מפני הנחש שהיה ראוי לקללה, והמביאה עובר. כל החיות נהנשו בגלל הנחש. הנחש הוא הראשון שמבטא את החוסר קנייה בעולם. אנחנו בהלכה מורגלים לומר, הפורץ גדר ישכנו נחש. למה אומרים את זה, תמיד מלבישים את זה לנחש? אומר לך המדרש, כי הראשון שפרץ את הגדרות, מי זה היה? הראשון שפרץ את הגדרות, זה היה הנחש. מה זה פריצת גדרות? פריצת גדרות זה חוסר קנייה. אדם שהוא לא קנוע, הוא פורץ את הגדרות. וזה בדיוק היה הנחש, וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים כשאנחנו מביאים את הקורבן. אנחנו צריכים להשריש בנו את הידיעה הזאת, שאנחנו נמצאנו פה בעולם, אנחנו נמצאים פה בעולם, מתוך קנייה לריבונו של עולם. אם אנחנו חושבים שאנחנו נצליח לקיים את העולם הזה בלי קנייה, לעולם הזה אין קיום. כמו שאמר רבס, אלמלא מעמדות, לא נתקיימו שמיים וארץ, כי מה הקורבן מבטא במעמד? כשיש את המעמדות, בהם אנחנו מקריבים קורבנות, מה זה מבטא? זה מבטא את הממשלה של ריבונו של עולם. את הקנייה שלנו לריבונו של עולם. עכשיו בואו ננסה לראות, למה אדם באמת הוא לא קנוע? מה אכפת לך? מה זה היצר הזה לפרוץ את הגדר? אומר הספורנו, הנחש כידוע, מובא בזוהר, מובא בהרבה מקומות, שהנחש הוא היה שטן, הוא היצר הרע. וכבר אמרו זיכרונם לברכה שהיה סמאל רוכב עליו, והוא שהכוח המתהווה המחתי יעשה זה באמצעות הכוח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים. לאדם יש כוח מדמה, זה לא שאדם, כשאדם לא קנוע לקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שהוא לא קנוע. למי הוא קנוע? הוא קנוע ליצר. מי מפעיל את היצר? את היצר מפעיל הכוח המדמה. מה זה הכוח המדמה? הכוח המדמה מדמיין דמיונות, בונה טילי טילים של עניינים, שעכשיו אתה תרוויח אם תעשה ככה וככה, ופתאום אתה עושה ומה אתה מגלה? שהכל עור ופרח. כתוב שלעתיד לבוא, עומדים הצדיקים ועומדים הרשעים. לאלו נדמה כחוט השערה, לרשעים נדמה כחוט השערה, והם אומרים, גבלת, איך יכולתי להתפתות ליצר, איך לא ניצחתי אותו? ולצדיקים דומה כהר גדול, הר גבוה. והצדיקים שמחים ועושים מחול. תראו איזה הר טיפסנו. עכשיו אנחנו שואלים הדרשנים, נו, לזה נדמה כחוט השערה ולזה נדמה כהר גדול. אז מה הוא באמת היצר הרע? הוא חוט שערה או שהוא הר גדול? הוא לא זה ולא זה, הוא נדמה, לכולם הוא נדמה. אין שם כלום, הכל אור ופרח, הכל דמיונס. לא קיים. הכל שטות אחת גדולה. אומר רבי ירוחם, תראו לכם, הוא כותב פה, אגלה לכם כאן סוד גדול. האמת שכולנו מכירים את הסוד הזה, אבל קשה לחיות אותו. הלא תדעו כי כל מציאות התאווה אינה ולא כלום. הרי מסביעו רעב. הרי אם באמת התאווה זה באמת היה ממלא אותך, איך יכול להיות שחזל אומרים, איבר קטן יש לו לאדם, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. זה הפוך על הפוך. בדרך כלל כשבן אדם רוצה לקבל משהו, ברגע שהוא מקבל את זה, הוא מרגיש מלא. אז איך יכול להיות שאתה מכניס משהו ואתה מרגיש יותר חסר ממה שזה נכנס אליך? לא ייתכן, אלא מכאן מה אתה מבין? שכל היצר וכל התאוות, הכל שטויות והבלים, אין בהם ממש. כי אחרת אתה היית מרגיש תחושה של מילוי. וכך הוא כותב, הוא מביא משל, אדם חולם, אדם הולך לישון, נומי נומי, היה עייף, נכנס לחלום עמוק. בחלום הוא רואה, אני לא יודע מה, הוא רואה שמה. הוא נכנס לסופר ונותנים לו לקחת שם מכל הרבע לשבע, אני לא יודע מה הוא רואה שם בחלום. בקיצור מלקק את השפתיים. פתאום השעון מעורר מצלצל. קום, ותיקין. הוא תופס את הראש, משפשף את העיניים, מנסה להרגיש, לקק את השפתיים, מה שהוא מרגיש את הגועל נפש שיש לו מהשינה, שום רבע לשבע ושום בטיח. ואז הוא אומר, וואו, וואו, חבל שהתעוררתי. איזה חלום זה היה. אתם ראיתם פעם מישהו שכזה אומר, אוי, חבל שהתעוררתי? מה הוא אומר? הלוואי והחלום הזה היה הופך להיות מציאות. מה, הוא יחזור לישון עכשיו בשביל עוד פעם לחלום על רבע לשבע? הוא לא יחזור לחלום על רבע לשבע. למה? כי מה הוא יודע? שהכל שטויות והבלים. אין פה לא רבע לשבע, לא סופר ולא גורנישט. הדבר הכי שיש פה שעון מעורר שמפוצץ לי את המוח עכשיו. זה מה שיש לו. אומר, רבי ירוחם, זה בדיוק היצר הרע. זה בדיוק התאוות. זה בדיוק היצרים שלנו. למה אנחנו נמשכים? נמשכים לכלום. נמשכים לכלום, והראיה שלא מרגישים אף פעם תחושת סיפוק. האנשים שמתאווים מאוד, מה קורה להם בסוף? יש מה שנקרא התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות זה תמיד אתה מרגיש חסר, אתה לא מצליח להתנתק. אתה תמיד צריך למלא. התמכרות זה יכול להיות רק לדבר שהוא באמת לא קיים. באמת אין לו משמעות. אומר לך רבי ירוחם, תדע לך שהתורה קודם כל אנחנו, אתה חושב, אנחנו מה באים עכשיו? בואו נתנזר מהכל, תעניות, היום יש קיבלו תענית, ערב ראש חודש, הרבה קיבלו תעניות, בואו נתענה, נוציא הכל, כל החיים נהפוך לסיגופים, גלגולי שלג, לא רבע לשבע ולא רבע לשמונה, שום דבר, אל תכניס. זה רצון השם? אומר לך רבי ירוחם, מה פתאום? הרוחניות והגשמיות קשורים זה בזה, והראיה שכתוב, אם בחוקותיי תלך, ומה תהיה התוצאה? ונתתי גשמכם ביתם. הנה תראה, זה הכל מחובר. אומר לך רבי ירוחם, כתוב, כתוב, נכון, הנה חינמי, גם בשבת צריך לענג, את קורבני לחמי. מה זה לחם? לכאורה זה נראה שהתורה לקחה את המושג של לחם שאנחנו מכירים, וכביכול שמה אותו, כדי שנבין מה זה עושה, שם את הביטוי הזה כלפי הקורבן, כלפי ריבונו של עולם. אומר לך רבי ירוחם, אתה טועה. תסתכלו במקור 19, אחרי השלוש נקודות. והוא סוד הקורבנות, סוד האהבה והרצון עד כדי ממחה את הקדרה. הנאה כפשוטה. את קורבני לחמי זה באמת כפשוטו. שם האמיתי לחמי הוא דווקא בקדושה, ברוחניות, ולחם אצלנו הוא רק שם מושאל. זה לא הפוך. זה לא שאצלנו אנחנו הלחם, זה הלחם האמיתי, ולקחנו את השם המושאל הזה לבטא משהו כלפי השם. תדע לך שהלחמי אצל ריבונו של עולם זה השם האמיתי. ואצלנו זה שם מושאל הלחמי. אין שום בעיה להשתמש בעולם הזה. אבל מה התביעה האלוקית? תשתמש בעולם הזה בצורה נכונה, בצורה טובה. כבר הבאנו בשבוע שעבר, אני המשיח, מה כתוב עליו? אני ורוכב על חמור. אין בעיה לרכב על החמור, ובלבד שאתה תהיה על החמור, ולא שהחמור יהיה עליך. זה הדבר היחיד שצריך להקפיד עליו. אומר, תסתכלו דבר, אנחנו בוא ניכנס טיפה לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אומרים מגפה, זה מגפה באמת. כמה המגפה הזאת כותפת ביחס לכל אוכלוסיית העולם? מזערי, מזערי. כמה מתו בסין? איך קוראים לחבל הזה שהם היו שם? שיש שם 60 מיליון, כמה מתו שם? כמה מתו? כמה אלפים? לא הגיע ל-10,000. לא הגיע ל-10,000. המגפה הספרדית, כמה מתו? 30 מיליון. במגפה הספרדית. לפני 100 שנה. לפני 100 שנה. מורי ורבותיי, המגפה הזאת זה לא מגפה בגוף. זאת מגפה בממון. זה מגפה עולמית בממון. כל העולם קורס מבחינה כלכלית. כולם קורסים. הכלכלה, עם כל העניין הזה של התאוות והיצרים והבילויים והנאות, הכל מתמוטט. אף אחד לא יוצא לבלות היום. הדברים הראשונים שנסגרו, מה זה היה? מקומות בילוי. לא כי הקדוש ברוך הוא נגד בילויים. הקדוש ברוך הוא, יש סוג של בילויים שהוא נגדו. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה שנהנה בעולם הזה. אבל תהנו בצורה נכונה. אל תהפכו להיות אנשים שכל המהות שלהם זה חומר ויצר. זה נראה של, תראו דבר ששמעתי הרב ברוך רוזנבלום, הביא אותו בשבוע שעבר בשיעור שלו, תראו דברים שהרב דסלר כותב. סופה של המלכות הרביעית אינו דומה לסופן של כל המלכויות האחרות, אני קורא בספר, זה לא אצלכם. ואת החזיר זה אדום. מלכות הרביעית זה אדום. מי זה אדום? איפה יושב? איפה יושב המשיח? בפתח של רומי. איפה זה רומי?
בוושינגטון.
באיטליה.
למה? נכון?
איפה המכה הכי גדולה? המכה הכי גדולה באיטליה. לא שאנחנו שמחים, חס ושלום. אני לא שמח מזה שאיטלקים מתים, חס ושלום. אבל המציאות מראה שהמכה הכי קשה כרגע, זה נמצא שם. שם זה התחיל. שם יושב המשיח, בשער של רומי. ואת החזיר זה אדום וכולי. עכשיו תראו מה הוא כותב. מלכות אדום אינה גוררת אחרי המלכות אחרת. זה הסוף. מלכות אדום היא אחרונה. מאחר וכוח שליטתה הוא עד לסוף הנהגת העולם הזה. עד ימות המשיח. הוא מחזר את אתרה, מה זה אתרה? כתר, קורונה. קורונה זה כתר. מחזר את אתרה לבעליה. מאדום זה ישר עובר לישראל. מי שחושב שאנחנו לא נמצאים בפתחו של ביד גואל צדק, טועה. גואל צדק מנסה עכשיו. עד עכשיו הוא עמד ליד הידית. עכשיו הוא כבר מזיז את הידית. הוא מזיז, עוד רגע זה נפתח. כלומר, מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום. שעל ידי חורבנה של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמיים. והייתה להשם המלוכה. חורבנה של אדום, תשימו לי למה הוא כותב, יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערר. מה אמר עכשיו אתמול ראיתי, מה אומר טראמפ? איש עסקים, בנוסף לזה שהוא נשיא, הוא גם איש עסקים. הוא אמר, תקשיב, אני עוד כמה שבועות, פותח פה את כל הסיפור הזה של הסגר. נגמר, למה? הוא אומר, אנשים יותר ימותו מדיכאון, יהיו מאושפזים באברבנל, לא יודע מה יש באמריקה, איזה בית חולים שמה יש. על מה אתה מדבר? אתה דופק להם את החיים. אתה דופק להם את החיים, אתה מדבר איתי פה על כמה אלפים שמתים, אנשים פה נכנסים עוד רגע לדיכאון עולם, הכל פה קורס, אני פותח, לא מעניין אותי מה שיקרה. יהיה בסדר, ככה או ככה, אתמול ראיתי שהוא אומר, אני לא בא, אני חושב שיש פה לימוד זכות. יש פה אבל לימוד זכות מאוד מאוד גדול על על, על ישראל בפרט ועל העולם כולו בכלל. באמת, כל הצפי זה כמה אלפים שימותו. ותראו שבשביל כמה אלפים, מדינות שלמות אומרות אנחנו נרמוס את הכלכלה, ניתן לכלכלה להירמס, כדי שהמבוגרים שיושבים בינינו לא ייפגעו. תשמעו, יש בזה לימוד זכות מעין כמוהו. זה פילה פלויים, יש כאלה שיגידו שוטים. כרגע תעזבו שוטים, לא שוטים. זאת המציאות. כל העולם מתנהל כדי לדאוג, כדי לדאוג לגיל המבוגר. זה דבר, זה דבר, אין לזה תקדים לדברים האלה. נחזור חזרה, השלווה תתערר, אנשים מאבדים פרנסה, מאבדים פרנסה. לא יודעים איך לסגור את החודש. אמרנו פעם שאנשים, שנגמר העניים של פת לחם וגבינה במקרר, נגמרו העניים האלה. לך תדע לאן זה מגיע. למעלה מ-700 מובטלים. למעלה מ-700 מובטלים, יימשך 3 חודשים.
700,000,
סליחה, פרט קטן. יימשך הדבר הזה כמה חודשים, מה, הביטוח לאומי יוכל לשלם? לא יודע, בעזרת השם. חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ואיסורים. כל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן, מוריי ורבותיי, מתי זה נכתב? מתי זה נכתב הספר הזה? אז יתגלה לאין כל, לא, לא, לא. אז יתגלה לאין כל, שהתרברבותו של האדם וגאוותו על, על התקדמותו בכיבוש הבריאה כביכול, מביאים רק לאבדון. יש איזה חורבן כלכלי עכשיו שמרחף עלינו. אנחנו כבר חווים אותו. חורבן כלכלי אומר לך, הרב דסלר, תדע לך, מהדבר הזה יבוא משיח. זה העברת הכתר מאדום למלכות ישראל. כמה זה יימשך? איפה זה יימשך? אנחנו לא יודעים. אבל זה ברור שאם נתעורר, כמה שנתעורר יותר מהר, אנחנו, אז אין שום עניין. אמרנו כבר פעם שעברה, שבוע שעבר אמרנו, ריבונו של עולם לא נהנה לראות איך הקינדרלך שלפה מבולבלים ודואגים ולא שלבים. הוא לא נהנה מזה. הראשון שרוצה שכל הסיפור הזה ייפסק, מי זה? ריבונו של עולם. הוא אוהב אותנו יותר משאנחנו אוהבים את עצמנו. הוא מאמין בנו יותר משאנחנו מאמינים בעצמנו. אז למה זה לא קורה? כי אנחנו עוד לא מתעוררים. אנחנו קודם כל נבין את העניין הזה, ואומרים שאחד מהשינויים של העולם שיהיה אחרי הקורונה, זה באמת בתחום הזה. בתחום של הבילויים, הכל יהפוך להיות יותר צנוע. אנשים לא יהיה להם יכולת עכשיו לארגן טיול במצרים, בליל סדר, להגיע למצרים עכשיו, להוציא. אנשים מוצאים על טיולים לחוץ לארץ בשנה, 30,000 שקל, 40. אין עכשיו, נגמר, אין תקציב. אין תקציב. יש איזה מקום שניכנס לתוך איזה צניות. צניות האבטנית, צניות יצרית. לאנשים לא יהיה את היכולת. זה לפחות מה שמדברים. אבל להבין בתוך הדברים איפה זה עומד. בואו נתקדם. אז הבנו למה אנחנו מביאים בהמה. בהמה אנחנו מביאים כדי קודם כל לתת לריבונו של עולם את הצד הבהמי שלנו. אנחנו לא רוצים שהחמור ירכב עלינו, אנחנו רוצים לרכב על החמור. וזה אנחנו מבטאים במה שהתורה אומרת, תנו לי את הבהמה. נעבור לשלב הבא, נדלג רגע לבקר, נעבור לצון. מה זה צון? תסתכלו רגע ברשי, לפני זה. תסתכלו ברשי, מקור 21. מאיפה נובעת? אני רגע חוזר לעניין הבהמי. כל התאוות, היצר, כל הדברים, אחד הגורמים העיקריים שאנחנו חיים בחברה. וכשאנחנו, יש איזה רוח שנושבת בחברה, אנחנו מיד מה מרגישים צורך? להתאים את עצמנו לאותה אווירה, לאותה רוח. כי אם אתה לא שם, אתה לא קיים. זה מה שאומרים. אומרים לך את הקורבן, אל תביא מן הגזל. אומר חרש, אנחנו פתחנו בשאלה, מה אתה בא להשמיע לי אדם כי יקריב? כמו שלאדם הראשון לא הביא מן הגזל, גם אתה לא תביא מן הגזל. יש בזה אמירה מאוד מאוד חשובה. אתה רוצה להיות אדם לא יצרי, אדם לא תאוותני? אל תסתכל מה קורה מסביב. תתמקד בעצמך. כשאתה בא וכל היום מתעסק בלחמוד מה קורה אצל האחר, אתה מיד תיגרר לתוך הסיפור הזה. אומרים לך, כשאתה מביא קורבן, תביא את עצמך. תסתכל על עצמך, אל תתבונן על הדשא של השכן יותר. הוא תמיד נראה ירוק יותר, גם כשהוא לא ירוק, הוא תמיד נראה ירוק יותר. אומר לך פה המכתב מאליהו, מקור 22, יש שלב בתורה שצריך להבין עניינו, והוא לאו דלא תחמוד. איך אפשר שלא יעלה חימוד הלב אדם בשעה שרואה אושר והצלחת חברו? ואיך שייך על זה הזרה? אמנם כמו שכתב האבן עזרא, אם מחשבת הגזלה היה מופרך אצלו מכל וכל, לא היה שייך חימוד. כי החמדה באה מחמת שיש עדיין בליבו, שיפה להיכנס בגבול חברו ולקח שלו. אמרנו שהמגפה הזאת, כבר אמרנו בשבוע שעבר, זה הבדידות. הפתרון זה הבדידות, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא משלם, מעניש אותנו בבדידות. למה? כי אנחנו כל הזמן מה עושים? מסתכלים מה קורה אצל החבר. אז בוא תסגר בבית שלך, תהיה בודד שמה, תסתכל מה קורה אצלך. לא כל הזמן מה קורה אצל השני. העניין הזה של החמדה גורם לבן אדם כל הזמן להתאבות ולהרים את הרף. להרים את הרף, עוד פעם, כמו שאמרנו, כי אם הוא לא שם, הוא לא קיים. אדם כי יקריב מכם, ממשיך הרב דסלר ואומר, פרש רשי, אדם האדם הראשון לא יקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. דבר גדול גילו לנו בזה, כי עניין הקורבן הוא להקריב את עצמו, את כל עצמיותו לקדוש ברוך הוא, וזה שייך רק בנותן, אבל בנוטל לא שייך קורבן. כשאתה כל הזמן חושב שמגיע לך, שאתה צריך לקבל מהאחר, לקבל את מה שיש אצל האחר, זה כבר לא ילך. מה נתקנה הבל? הבל ראה את קין מקריב קורבן, והביא גם. רגע, למה לא התעוררת לזה מעצמך? זה היה החטא של הבל. החטא של קין שהוא הביא מהזיפט שלו. קין, הבל הביא מבחורות צונו. אבל מה? ההתעוררות שלך, זה הייתה מה שראית אצל האחר. מה שראית. אם תסתכלו במציאות בסופו של דבר, עונשו של הבל היה חמור מעונשו של קין. הבל נלקח מן העולם. אתה לא יכול לקיים את העולם. זה נראה לנו שאם אנחנו לא חיים בתוך החברה, אנחנו לא קיימים. זה בדיוק ההפך. אין לי בעיה לחיות בתוך חברה. אנחנו מצורים חברתיים. אבל אני לא צריך לקבוע את אמות המידה של החיים שלי לפי מה שקורה אצל השני. מה מבטא הצון, מוריי ורבותיי? צון זה עדר. מה זה עדר? ללכת אחרי העדר. אתה הולך אחרי העדר. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להקריב כשאנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא את הצון. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. תכף נגיע לבקר. הבהמה ראינו זה להקריב את התאוות ואת היצרים. הצון, מה זה להקריב? הצון זה להקריב את התכונה הזאת שאני הולך אחרי העדר. אתה לא הולך אחרי שום עדר. אתה אדם בפני עצמך. אתה אישיות בפני עצמך. אתה עולם ומלא, עולם מלא אתה. אתה עצמך עולם מלא. תראו איך אנחנו אמרנו קודם, איך אנחנו דואגים לפי התחזיות הכי הרסניות, 5,000 איש. ואנחנו נדאג להם ל-5,000 האלה. כי כל אחד מה-5,000 האלה זה עולם מלא. ומה זה משנה באיזה גיל הוא? אם הוא בן 91 או בן 92? מה זה משנה? באמת, המגפה הזאת כותפת גדולי עולם. גדולי עולם. לצערנו זה, תסתכלו מה קורה שם בארצות הברית, מי נלקח? מי נלקח שם באמת ענקים. אז היא לא מבחינה בין צדיק לרשע. ואנחנו נחוס עליהם. אומר לך פה, תראו רק, נתקדם רק לעניין הזה של, נשאלנו רק לברר את הבקר. אז אני אומר את זה מתוך, ככה, אני חושב שיש בזה, אפשר להוציא את הדברים האלה מהרש"ר הירש. הרש"ר הירש כותב, שבעלי חיים מופיעים במקרא, זה מופיע כסמלים לתכונות אדם. מה זה מבטא? מבטא את מה הבהמה מבטאת. הבהמה, שור, מה הוא עושה? שור זה הכלי עבודה הקדום. איתו היו חורשים, איתו היו עושים. השור מבטא את העבודה של האדם. בקר מבטא את האדם הפועל, העובד את עבודת קונהו. אחד הדברים הכי קשים לאנשים היום, בסיטואציה הנוכחית, שאין עבודה. הם לא יכולים לשבת בבית, זה הרגשה טובה, זה הרגשה חיובית, אדם לעמל יולד. אדם לא יכול להרגיש חסר תועלת. אלא מה? אנחנו תמיד צריכים להיזהר עד כמה אנחנו משתעבדים לחיי העבודה הזאת. ההשתעבדות הזו, היא יש בה הרבה לרועץ, כי אנחנו הופכים אותה לעיקר, ואת כל המהות שלנו לטפל. הרב בידרמן, בגיליון האחרון של כי תישא, כותב, תסתכלו במקור 26, לפרשת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ביאר הרב הקדוש הדברי ישראל, הנה תישא לשון הגבהו, ויש לרמוז, למשל, הטובע בים, כי זמן שראשו מבחוץ ואינו משוקע בתוך הים, לא יזיק לו. כמו כן, יאמר גבי פרנסתו של אדם, אשר נמשלו למים, כשהרי כתוב בגמרא, בקידושין, קשין מזונותיו של אדם, סליחה, בפסחים, קשין מזונותיו של אדם, כקריאת ים סופין, נדימו את המזונות לים. והדאגות ותרדת הפרנסה הם גלי הים. והעיקר לשמור ולהגביה את ראשו, שהראש לא יהיה משוקע בתוך גלי הים. אדם צריך לעבוד לפרנסתו? ודאי שצריך לעבוד לפרנסתו. אדם לעמל יולד. כמה צריך לעבוד? כמה שאתה יכול תעבוד. אבל תמיד מה תדאג? שהראש שלך יישאר מחוץ למים. זה מה שאמר הקוצקר. יגיע כפיך, כי תוכל... לא... יגיע כפיך. הכפיים, לא הראש. הכפיים צריכים לעסוק במלאכה. אבל הראש תמיד יישאר מכוון לעבודתו יתברך. כתוב שאדם חייב ללמד את בנו אמנות. מה כתוב שם במשנה? אחת הדעות צריך ללמד את בנו שחייה. נכון? יש לנו פה את ציון. ציון מכיר את המשנה הזאת טוב. צריך ללמוד את בנו שחייה. נקווה שעד הקיץ, בעזרת השם, כל הקורסים ייפתחו מקרוב, או שתשים הרבה חלור.
אדוני, ליל הסדר, הכל סגור.
ליל הסדר, בעזרת השם.
אני אומר.
עכשיו מוצאים פתרונות לעשות ליל הסדר בזום. שמעתם על זה? לעשות ליל הסדר בזום.
בגלל הסבא והסבא.
זום, של לפתוח כולם את המחשב, וכולם ישבו.
כמו עושים עכשיו.
מול המחשב.
למידה, למידה.
נכון. אז אנחנו לא רוצים ליל סדר בזום. אנחנו רוצים ליל סדר עם הסבא והסבתא, עם המשפחה, רוצים לראות את זה בלייב? בלייב זה בזום, לא? רוצים לראות? בירושלים, בירושלים, בעזרת השם. אומר, חייב ללמד את בנו אמנות, ללמד שחייה. מה זה שחייה? שחייה זה, גם כשאתה מלמד אותו אמנות, תלמד אותו תמיד שהראש שלו יהיה בחוץ. גם כשכל הגוף שלו נכנס בתוך המים, נכנס במלאכה, שתמיד הראש יהיה צלול, שתמיד הראש יהיה מכוון לעשות את רצון השם יתברך. וזה אחד הדברים, כשאתה מביא את הבקר, אומרים לך, תביא את הבקר, מה אתה צריך למסור להשם? תמסור להשם, אדוני, אתה איש מלאכה, אתה איש של עשייה, אבל אתה חייב מה לדאוג? אם אתה לא רוצה לטבוע בתוך המלאכה הזאת, ושהיא תשבש לך את החיים, אתה חייב לדאוג שהראש שלך יהיה מחוץ למים. אלה שלושת הדברים שבפתח ספר ויקרא, הספר של פותח בכל מצוות הקורבנות, באה התורה ואומרת, אתה רוצה להתקרב להשם, תקריב את הבהמה. הבהמה זה את היצרים, את התאוות, תשתמש בעולם הזה. אבל בשביל מה? בשביל עבודת השם. אחר כך תקריב את הבקר. את הבקר זה תהיה איש מלאכה, אבל תמיד עם הראש מחוץ למים. בסוף תקריב גם את הצון. הצון, תקריב את העדריות, אל תלך אחרי העדר. תעשה את מה שנכון, תעשה את מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו. בעזרת השם, שנזכה להתעורר מהר, שנזכה להיות עובדי השם אמיתיים, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.